Aló.
Gaby.
שלום. טוב, יש לנו שעה אחת לדבר על העולם הבא, זה לא הרבה. שהעולם הזה דומד את פרוזדור, העולם הבא דומד את רקלין. וכתוב שיפה שעה אחת בעולם הבא, בחיי העולם הזה, אז מה שאנחנו עושים בכל חיי העולם הזה, אנחנו עושים שעה אחת לעולם הבא. אז אני אנסה לעשות את זה, ונראה כל כך לדבר על המחל. המחל דובר הרבה על העולם הבא, גם בדרך השם, מה שאתם למדתם עכשיו, וגם במסילת ישרים. ונתחיל מהדברים שהוא מדבר בדרך השם, מהפרק שלמדתם. הוא קובע שם איזשהו עיקרון שטעון קצת הרחבה, כלומר אפשר להרחיב בו הרבה, אבל אנחנו נדבר על זה ברמזים בלבד. הוא טוען שכמובן הביטוי זה גזרה חוכמתו, אי אפשר להגיד, ביטוי שחוזר עליו הרבה מאוד, אי אפשר להגיד אי אפשר, הקדוש ברוך הוא יכול כל דבר. מבנה של השכל שהקדוש ברוך הוא העניק לנו, אז אנחנו לא יכולים לקלוט איך אחרי חטא אדם הראשון אדם יוכל להגיע לשלמותו מחדש במסגרת הגוף שלו. לכאורה למה לא? מדברים, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים, אדם יכולים לעמוד ו... למה ראשון חטא? אז חטא, אז בקש סליחה והתחרט והתעקן ו... נמשיך הלאה, למה, מה יש צורך בכל הקטסטרופה הזאת של מוות ועולם הנשמות ואחר כך תחיית המתים? כן, בעצם איזשהו שינוי גמור של כל הקונסטרוקציה בגלל חטא אחד של אדם הראשון, ולמה אי אפשר לתקן את החטא, והאם דבר כזה לכאורה ניתן היה לומר על כל חטא שהוא? על פניו זה באמת נשמע מוזר. נדמה לי, אם כי הוא איננו אומר את זה כאן, אבל איפשהו, אני כמעט לא רואה מנוס מלשלב את האידאה שאומר כאן הרמח"ל בדבר הזה בקו שלם שמופיע בחז"ל, שממנו משמע שהחטא לא היה רק איזושהי טעימת תפוח זה או אחר, אלא כמו שעולה אני חושב ברמזים מפסוקים רבים ועוד, שבא נחש הרחבה ויטיל בזוהמה. כלומר, ודאי שהנחש לא נראה כמו הנחש שלנו, נחש שנראה כמו הנחש שלנו, אפילו אם היו לו רגליים. לא קשה מאוד לדמיין מגע מיני בינו לבין האישה, אבל כנראה היה באמת דומה מאוד לאיש, ואני לא נכנס כרגע לפרטי העניין הזה. כתבתי את זה, דיברתי את זה הרבה פעמים, מה בדיוק הייתה צורתו של הנחש, אבל כנראה היה מאוד מאוד דומה לאדם, רק בלי היכולות הנפשיות של האדם והמצפון וצלם אלוהים. וכל הדברים האחרים, אבל מכל בחינה אחרת היה דומה. והטלת הזוהמה בחווה וחז"ל אומרים, ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתה. אבל גם שם, אפילו בהר סיני חז"ל אומרים שפרחה נשמתה והקדוש ברוך הוא הכניס בהם טל אורות וכו' וכו'. כלומר, נותנים לנו חז"ל גם במעמד הר סיני איזשהו טעם של תחיית המתים. כלומר, אתה מחבר את אותם מדרשי חז"ל של תחיית המתים בשעת מתן תורה, אתה מגיע פחות או יותר למה שאומר הרמח"ל כאן. אתה בסופו של דבר אנחנו צריכים להגיע בנושא הזה לתחיית המתים. אבל אם באמת הייתה שם איזושהי ביאה של נחש, אז גם אם האדם עצמו לא התקלקל בזה, והאדם התקלקל בזה, וכשמישהו מחפש במקור של חז"ל את כל הדבר הזה שאדם אסור לו לבוא על אשתו סוטה ונקרא איש מעוון בזמן שהאיש מנוקה מעוון וכו', להתחיל לחפש את זה כבר באדם הראשון, כן? שעל פי חז"ל באמת נכשל באשתו אחרי שבא עליה נחש. אבל גם אם לא, אז בכל אופן אנחנו לא יכולים לתאר את האדם בדוע הסיווג, וממילא הטענה הבסיסית של הרמח"ל כאן, במציאות שקרתה שם, אי אפשר היה עוד לתקן את החטא. אי אפשר היה עוד לתקן את החטא, והיה הצורך לפרק את הכל ולהתחיל את כל הסיפור מחדש. והיא טענה קיצונית. אני אישית, ושוב, זה ודאי לא הנושא כרגע, הייתי מעדיף ללכת באיזשהו כיוון אחר. האכילה מעץ הדעת טוב ורע, לא משנה כרגע למה, לא הנושא שלנו הרחיקה את האדם מן הקדוש ברוך הוא. ובמציאות החיים שאנחנו מתארים, אי אפשר בשום דומים אופן לתאר תשובה בלי לדבר על יום המוות. מי שלא מאמין לי, שיקרא את ספר קהלת. הוא שחור את בורך, את בורתך, עד אשר יבור עם הער, עם הקנים אשר תאמר לי בהם חפץ וכו', וישור יפה על הער שהיה, והרוח פסוק אל האלוהים אשר נתנה, וזה מופיע גם כמובן בפסוקים אחרים. נדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ואין שלטון ביום המוות וכו', ולא ימלא את רשע את בעליו. כלומר, אי אפשר כנראה, במציאות שלנו, אי אפשר לתאר תשובה גמורה בלי לזכור את יום המוות. ובלי שאדם יודע שיום אחד הוא יצטרך לתת דין בחשבון ולעמוד לפני דינו ומשפטו של הקדוש ברוך הוא בלי שיש לו כל המחסה שיש לו כאן בעולם. ואני אומר, הראיה פשוטה לכך מעשרה דורות ראשונים, שלי אישית אין ספק שחטאם הכבד שהביא עליהם את המבול נבע קודם כל בראש ובראשונה מהעובדה שאנשים חיו בממוצע 900 שנה. אין לך מטע לעשות שם. זה קצת פרדוקסלי להגיד את זה, כן? שאדם יש לו 900 שנה, אז אין לו מטע לעשות שם, אבל זו יהודה. עובדה פשוטה, כשאדם בן 527, כן? הוא חושב, תעזוב אותי, יש לי עוד 400 שנה לחיות, אני... ועל מה הוא יעשה תשובה? מה שעבר עליו לפני 322 שנה, בכלל לא בעולם שלו, ולא מקובר, ושום דבר איננו חלק מן העניין הזה. ואני חושב, הדברים האלה מופיעים, אנחנו בודקים את זה גם במקראות וגם בחז"ל, הדבר הזה מופיע בכל מקום. ובואו ניקח את ההיפוך הגמור של עשרה דורות ראשונים, וזה במזמור צדיק בתהילים, כן, והאמירה, תפילה למשה איש האלוהים, תשב אנוש עד הדקה ותאמר שוב ובני אדם, אם יש נותן לבאר 70 שנה ואם בגבוד 80 שנה, כי גז חיש ולעופה וכל האמירה הזאת, כמה חייו של אדם קצרים וכמה אין בהם שום דבר, הדבר הזה איפשהו מחובר, יתשב אנוש עד הדקה ותאמר שוב ובני אדם. ומי שעדיין לא מאמין שיסתכל בסוף תפילת נתנה תוקף, הוא תשובה ותפילה וצדקה מעבירים בתורה הגזרה, והכל מתקשר שם לאדם, יסודו מאפר וסופו מאפר, ומשול כחרס המשבר, כתציר נובל, כציץ יבש וכולי, וכאבק פורח וכחלום ירוף. בלי זה אין מה לדבר על תשובה. אני אומר, זה יכול להיות איזשהו כיוון אחר, מה הצורך במוות, עד כמה המוות נצרך אצלנו לתיקון, ואם לא יהיה מוות אז גם לא יהיה תיקון, אבל הרמח"ל כאמור עולה כדרך שונה, והוא טוען, הפגימה הגופנית הייתה גדולה מאוד, ואת זה אני אינני יכול לתאר מכוח אכילת הפרי, אלא את זה אני יכול לתאר רק מכוח בא נחש הרחבה, פליטית בזוהמה, וכל מה שחזור בעקבות העניין הזה, ואני חושב שזה גם פשוטו של מקרא, שבא נחש הרחבה, אבל לא נעשו בסדר, והעובדה שמיד אחר כך הם אחרי האכילה מהסדת הם תופרים עלי תאנה ועושים להם חגורות ומתביישים באברי מינה ומבינים שיש להם איזושהי בעיה, היא כמובן ראשית ההוכחה, אפשר להמשיך, אבל בסך הכל בעצם האמירה של הרמח"ל, וכאן אני חוזר אל הרמח"ל, חייב להיות מכן מצב שבו הנשמה תתפרק מן הגוף. הגוף במצבו זה איננו מתאים להכיל את הנשמה בדרך אל שלמותה. דרך אל שלמותה זה בלתי אפשרי. וממילא אני צריך להגיע לשני עולמות שונים. העולם העיקרי שמדבר עליו הרמח"ל הוא כמובן עולם הבא, שנאמר במושגים של הרמח"ל ושל הרמב"ן, הוא תחיית המתים. ועולם אחר שבו לכאורה, ואני אומר רק לכאורה, כן, איזשהו חדר המתנה עד תחיית המתים, שבו הרי עד שתבוא תחיית המתים, יודע, עד שיכלו לשנות שבגוף, יש עוד הרבה מאוד דורות שצריכים לבוא להתגלם ולעשות משהו. הרי עד אז אנחנו צריכים איזושהי הפסנאות, איזשהו קונטנר להפסן של הנשמות, וזה בעצם עולם הנשמות, גן עדן, גיהינום, כל אחד בדרכו. כאשר הרמח"ל כמובן לא רואה בזה רק הפסנאות, זה אמרתי בלכאורה, רואה בזה לא רק הפסנאות, אלא גם מקום להכשרת הנשמה לקראת התפקיד הבא שלה, והתפקיד הזה להגיע לשלמות. כלומר, האדם הראשון לא נברא לשלמות, אדם היה צריך להגיע לשלמות, השלמות הזאת יכול היה בעצם במסגרת הנשמה בתוך גופו כפי שנתן לו, ברגע שגופו התקלקל, לא יכול להביא את נשמתו אל השלמות. וממילא אנחנו צריכים את שני העולמות שדיברנו עליהם כאן. זה פחות או יותר התוכן של פרק שאותו אתם יודעים. מכאן אני רוצה לעבור בחלוקת זמן איכשהו לדיון בשני העולמות האלה שהרמח"ל מדבר עליהם, אם נספיק לדבר גם על עולם שלישי. כן? אבל נדבר קודם כל על שני העולמות שהרמח"ל מדבר עליהם כאן, כלומר עולם הנשמות, מה שמתחלק אצלנו לשני חלקים, גן עדן וגיהינום, ואחר כך עולם של תחיית המתים, שזה עולם קצת יותר מסובך. אבל נתחיל מעולם הנשמות. שוב, ההזכרה המקראית של הדבר הזה היא די קטנה, אבל חשובה. והדבר הזה בא לידי ביטוי, הייתי אומר, בשני מישורים, ההזכרה הזאת. קודם כל, עולם המשפט, וזה, אמרתי, יתרונו הגדול של ספר קהלת. ספר קטן, נידח, נמצא לנו אי שם, ואם לא היה לנו חג סוכות, אז אני לא יודע בכלל האם מסתכלים עליו פעם. אבל ייחודו המקראי בנושא הזה לא יסולא בפז. זה הספר המקראי היחיד שמדבר איתנו על מה שנקרא עולם האמת. עולם האמת פירוש הדברים עולם המשפט. אשמח בחור בידתך, ויתיבך לבך בבין תחובותיך, ולך בדרכי ליבך. הוא מראה לך, ודע כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט, ומפרק י"ב ברור מאוד שהכל מתייחס אל מה שאחרי הזקנה, יש שם תיאור ארוך כמו של הזקנה, עד וישוב ועפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל אלוהים אשר נתנה, והזכרתי פסוקים מקודם בקהלת פרק ח', כן, על יום המשפט, ויום המשפט בקהלת ברור מאוד, הוא אחרי המוות. אין זו עובדה שיש מוות, וקהלת, הייתי אומר, פרק י"א, זה מאוד מאוד ברור, הפרק כולו, יש שם מילים מנחות ברורות, תן חלק לשבעה וגם לשמונה, כי לא תדע מה יהיה רע על הארץ, כי אינך יודע איזה יכשר הזה או זה, ועם שניהם כאחד טובים, כאשר אינך יודע דרך הרוח, ככה לא תדע את מעשה אלה אשר עשה את הכל. כלומר, הפרק חוזר ומפמפם לך לא פחות, פרק קצר לפמפם לך לא פחות מ... ארבע פעמים, אתה לא יודע, אתה לא יודע, אתה לא יודע, אינך יודע. והפרק מסתיים בפסוק האחרון, שהוא זורק את הפצצה. שמח בחור בילדותיך, ותמחה לבך, ובאת חורותיך, והלך בדרכי עיניך ומראה עיניך. ודע, כי על כל אלה יביא אחרי במשפט. אין ודאות בעולם, אנחנו לא יודעים כלום. מה יהיה פה, ומה זה, ומה זה, אין ודאות, אנחנו לא יודעים כלום. יש רק דבר אחד שאדם יכול לדעת. מכל הדברים, רק אדם אחד יכול לדעת. יום אחד הוא יעמוד למשפט לפני הקדוש ברוך הוא. גם לולי קהלת היה אומר ומביא לנו את כל תהליך הזקנה והגביעה והקבועה והמוות, הוא מדבר על הכרל והרוח חשוב, גם אילולי היה אומר את זה, אני חושב שהיה אמור להיות ברור לנו לחלוטין שקיים עולם אחרי העולם שלנו שבו יש משפט. והסיבה היא בגלל הכסף מישהי הזה שתמיד מקפיץ אותי עד השמיים, מקפיץ לי פיוזי עד אני לא יודע איפה, פשוט הכסף מישהי הבלתי אפשרי, כן, בהלכות תשובה, כן, אתם יודעים למה אני מתכוון. טוב שאתם לא יודעים, אבל אין פה כסף מישהי, יש, יש. הלכות תשובה. מה?
עד שהעיד עליו.
לא. עד שהעיד עליו, עד שאנחנו נעיד על הכסף. כן? לא, לא יכול להיות שמה שהוא אומר זה לא סתרי תורה. אומרים שאפשר להסביר אותם רק כסתרי תורה גדולים שאין להם שום פשר. אומר הרמב"ם בפרק שלישי מלכות שבת, כל אחד ואחד מבני אדם יש לו זכויות והבנות. מי שזכויותיו יתרות על עוונותיו צדיק, מי שעוונותיו יתרות על זכויותיו רשע, מחצה על מחצה הבינוני. אדם שעוונותיו מרובים על זכויותיו, ומיד הוא מת ברשעו. שנאמר על רוב עוונך. הוא אומר רק איזה מישהו. אדם שעוונותיו מרובים. אמר אברהם לא כמו שהוא סופר, כן, שכחתי בו לקרוא את הרעבד. ויש לו מה שטער רבינו, היותו מדברים בסוף פרק כמה דקידושים. וכן נראה בכל מדינה, וכולי. וכתבו רבנו וכן לעולם יהיה אדם עצמו כאילו כציור זכאי וכציור חייב וכן יראה בכל המדינה עשה מצווה אחת יחיה את עצמו ואת כל העולם ואת כל המדינה לכף זכות דבר עבירה אחת אולו שיחיה עצמו ואת המדינה ואת כל העולם לכף קומה ולמה יחיה את עצמו אלא לומר שכיוון שהוא הוכרעו הם יד עבדים כסדום ועמורה ואז הוא בא ואומר ומה שיקשה רעבד כי יש רשעים חיים הרבה כבר תרס רבנו זה במה שכתב ושיקול זה אינו לפי מניין הזכויות ואין שוקלים אלא בדעתו של אל דעות שהרי כבר אפשר שיראה לנו שהוא רשע גמור ועשה מצווה שבעבורה ראוי שיזכה כעניין שנאמר באביה יען כי נמצא בדבר בעצם מה שקורה כאן זה הכסף שכל הרשעים שאנחנו רואים ואין עובדה שהם ממשיכים להיות זה בגלל שיש בהם כל מיני דברים ואנחנו לא תמיד רואים ולא תמיד יודעים מה טוב ומה רע ומה השיקול ואין הדבר שקוראים אותו אלא תהיה דעות יאללה כזה מה אתה יודע באמת תחו עינינו ולראות מי צדיק ומי רשע אני לא אומר שיש לנו דעות ברורות יש לנו דבר צדיקים מסתרים שאנחנו מתוחים של רשע יש שעושים מן הכלל אבל באמת תחו לראות את הדברים מה, מדינית ג'אק שממשיך לחיות משנה אחרי שנה, אז בעצם הוא איזשהו צדיק גדול, ורק אנחנו לא יודעים את זה, או חמנאי שמענה, או אני יודע מה, חסן נסראללה. אנחנו איננו לראות כל דבר. ואני אומר, כל שאלת הצדק, להתחיל לבנות מה שקורה כאן בעולם, שאתה רואה את חיי יודעים מה, להבין את זה על פי, זה שאנחנו לא יודעים לשקול הדבר הזה שוקלים אותו רק בדעתו של אל דעות זה סתרי תורה וממילא אם אנחנו מאמינים בעובדה שיש צדק ואם אנחנו לא מאמינים בזה שיש צדק אם אנחנו לא מאמינים בכך שהקדוש ברוך הוא אל צדק לעניות הבנתי ופה אני הולך להגיד דברים קשים ביותר לעניות דעתי אנחנו עובדי עבודה זאת כשאנחנו נשאל את השאלה מה ההבדל בין אמונה בהשם לאמונה בכל מיני אלילים אז יהיה מי שיגיד שהם יש בהם חומר והקדוש ברוך הוא אינו גוף אינו גבייה תודה רבה אני יודע זה נכון אבל זה לא דבר עיקר אז יהיו מי שיגידו דבר יותר עמוק כשאלים יש שניים או שלושה והקדוש ברוך הוא אחד גם זה וכאן אני אומר משפט קשה מאוד אני לא חושב שזה הדבר עיקר אני חושב שמרכז העניין הוא שהקדוש ברוך הוא אין לו יצרים שום שומד לה ושהקדוש ברוך הוא אין הטוב ואין לדבר על טוב בלי לדבר על צדק ואם אין אצל הקדוש ברוך הוא צדק אם כן, למה זה אמר? לא יכול להיות האפשרות הזאת היא בלתי אפשרי מבחינתי כמו להאמין שהקדוש ברוך הוא איזשהו אלים של עבודה זה לדבר על הקדוש ברוך הוא בלי צדק בלתי אפשרי בצדק זה אני אומר מבחינת יסוד ודאי של אמונה ומבחינת יסוד ודאי לחלוטין בשכל אני רוצה כאן לקבוע את הקביעה הבאה בעולם שלנו אין צדק פחות אין צדק מוחלט אולי יש חלקים של צדק ודאי בעולם שלנו אין צדק ב-100% הדבר הזה אני משוכנע בו הרבה יותר ממה שאני משוכנע בתרגיל החשבוני שאומר שאחד עוד אחד שאומר אתם תצליחו לשכנע אותי שאחד ועוד אחד לא שווה שניים יודע מה שיש תצליחו לשכנע אותי שבעולם שלנו יש צדק אי אפשר זה לא מסקנה משני המשפטים שאנחנו אמרנו שכנראה קיים עולם מסקנה זוהי מסקנה למסקנה לא כנראה אלא שוודאי קיים עולם מסקנה זוהי מסקנה ברורה גם אילולא היה ספר קהלת אבל יש ספר והדבר הזה אומר שיש עולם גמול, והעולם הזה אומר לכבודו, ושאחריו קיים עוד עולם. עדיין לא נכנסתי, ועדיין אני מדבר כרגע על עולם הביניים, כלומר על עולם הנשמות, על גן עדן גיהינום, ועוד לא דיברתי מילה אחת על עולם תחיית המתים. ממילא, אני אשאר לעניין שלנו, קיים עולם כזה, ועל זה נאמר, כן, הצלחה בגרזו, כדי שתיכנס את הדלים, או היום לעשותם, ומחר לקבל את שכרם, וזה בעצם עיקר הספר, זה הוא לא מדבר בדרך השם, אבל זה בעצם עיקר הספר מסילת ישרים, וכל אלה פה, הקהל הקדוש שנמצא אצלי בשיעור מסילת ישרים, ודאי יודעים להגיד את זה כבר בעל פה, ברוב שלמדנו את זה, אבל בואו נאמר, תחילת הספר, אחרי הקדמת הרב המחבר, יסוד החסידות ושורש העבודה התאימה, פרק א', שהתברר והתאמת אצל האדם החובתו ועולמו על מעצר כשישים מבטו ומגמתו בכל אשר אומר כאן מחייו. הנה מה שאומרים חז"ל, שאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזוג ומזיב שכינתו, שזהו התענוג האמיתי וכולו, ומקום העידון הזו באמת הוא העולם הבא, כי הוא הנברא בהכנה מצטרכת לדבר הזה, אך הדרך להגיע למחוץ אצלנו זהו, זה העולם. הוא שאמרו סכונה למחה, העולם הזה דומה לפרוזו בפני העולם הבא, והוא ממשיך וממשיך וממשיך וממשיך, ואחר כך עוד אומר משפט, אומר, כשיזכה אדם לתבוע הזאת ראוי שיעמול ראשונה וישתדל ביגיעו לקנותה, תכף נגיד על זה גם כן כמה מילים, וממשיך ואומר, הוא האדם השלם אשר יזכה להידבק בבורו ויוצא מן הפרוסדור הזה ויכנס בטרקלין, וכפי השיעור אשר קבע שתצרוב את אהבותיו להתרחק, כן יסגיעו וישמח בו, והוא אומר, ואם תעמיק עוד בעניין ותראה, ואור של נזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא הראשון את הלוב יחזירו על כל אילני גן עדן, והכל הולך סביב העניין הזה. והוא אומר כאן עוד איזשהו משפט ש לא צריך להכיר, כן, ותראה שבאמת כבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בגיעת האדם הוא למצבו בעולם הזה, כי גם חיי האדם בעולם הזה הוא מי ששמח לשלב ממש בעולם הזה, אם יש נותן דברים של משנה ובכמה מיני צער וחולאים התחובות ותרדות, לא ייתכן בשביל עולם כזה קטנוני ברא הקדוש ברוך הוא כל מה שברא, הדבר הזה לא היה תורח כל כך הרבה, ומן הסתם היה נשאר בפסקת מלאכיו וחברת מלאכיו שם למעלה, לא טרח את הכל בשביל העולם המסכן שלנו כמו שהוא נראה כאן. מכל מקום, כל זה בונה הרמח"ל כשמדבר באמת על העולם שבא בקרגע מדבר על עולם הגמול, כלומר על עולם הביניים, כאשר הצורך בעולם הזה הוא מסביר אותו גם במסירת ישרים, אבל מסביר אותו בעיקר בדרך השם, זה כל יסוד הנהמה דחיסופה. שוב, נהמה דחיסופה זה נשמע משהו, מכירים את היסוד הזה, שוב, יסוד הנעם הדחיסוב הזה נשמע משהו פסיכולוגי, כלומר שאדם היימן דאכיל דלב דילי לב בית להסתיקו לבית, כלומר שאדם שאוכל את שלא שלא תקנה פסיכולוגית הוא מרגיש לא נעים, אבל יש כאן משהו הרבה יותר מאשר פסיכולוגיה. הרמח"ל פחות מבהיר את זה, המהר"ל מבהיר את זה היטב, והמהר"ל אומר את הדבר הזה בצורה, הייתי אומר, קיצונית ביותר, אבל גם אני חושב נכונה ביותר. שוב, אני אומר, אי אפשר להתחיל משפט במילים הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות, אבל כמו שהשכל שלנו בנוי, אנחנו לא מסוגלים להבין את האפשרות הבאה, שהקדוש ברוך הוא יברא את האדם בצורה שלמה, ועל פי זה יעניק לו את טובו כשהאדם הוא אדם שלם. לשון אחרת, השכל שלנו לא מסוגל בכלל להבין את האפשרות שהקדוש ברוך הוא יברא אדם שלם. או לשון אחרת, אני מדבר כרגע רק בשפה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לברוא אדם שלם. שוב, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות כל דבר, אבל השכל שלנו לא יהיה מסוגל לשלוט את זה. למה? מכיוון שמושג השלמות הוא מושג שביסודו הוא מושג אימננטי, פנימי, שלמות יכולה לבוא רק מתוך הדבר עצמו. ולא מבחוץ. כלומר, שלמותו של האדם יכולה לבוא רק מתוכו ומאלה מתוך אמנו. ומתוך זה שהוא יתמודד ושהוא יתבדל. וכל דבר אחר זה לא רק משהו פסיכולוגי, אלא זה אף פעם לא ישנה. כל דבר שאדם יקבל מבחוץ, לעולם הוא לא ישנה. אם האדם לא יתמודד עם זה בעצמו, תמיד זה יראה אחרת. למשל, למה הדבר דומה? אדם שצולח נהר של 10 קילומטר בספינה, לעומת אדם ששוחה 10 קילומטר. לכולנו ברור שבסופו של דבר, כששניהם עולים לחוף, זה לא רק משהו פסיכולוגי, זה משהו מאוד מאוד אמיתי, שהשני יצא עם משהו ביד והראשון. נו. זה דבר לגמרי אחר. מישהו שהבין אותו באוטובוס לאיזה מקום, מישהו שטיפס את ההר. זה לא רק תחושה, זה משהו מעבר לתחושה. שלמות יכולה לבוא רק מבפנים, ולכן יש סורך לעולם שלנו בעצם כעולם שמביא את הגמול הזה. כל זה הסתכלות כאמור על עולם הגמול מפן אחד, וזה אמרנו גם היגיון וגם כתוב בקהלת. הפן השני של הדברים, ולא פן בעיקר, זה בעצם נרמז כאן בדבריו של הרמב"ם בדרך השם, הוא הפן שניתן לראות את חלקו האחד בספר בראשית ואת חלקו האחר במקומות אחרים, והוא גן עדן. גן עדן מתואר לנו בתורה, אנחנו יודעים איך הוא נראה. וביטויים כמו וישכן מקדם לגדלת את הכרובים, משמעות, אתה מדבר על משכן, אתה מדבר על שכינה, אתה מדבר על נוכחותו של הקדוש ברוך הוא, וישמעו את כל השם, אלוהים מתהלך בגן לרוח היום, כלומר עולם שנאמר בו והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. כלומר קיים איזשהו עולם שבו הקדוש ברוך הוא מתהלך. העולם הזה, כמו שאנחנו מכירים בספר בראשית, יש בו גם שפעת טבע מאוד מאוד נעימה, נהר ועצים וכל מיני דברים מאוד מאוד יפים. והדבר הזה נעלם. אז אם הוא נעלם, יש לנו איתור, הוא לא מופיע באיזשהו מקום בסיישל או אני לא יודע, הוא מופיע במקום שאנחנו יודעים לאתר אותו, בין נהר מצרים לבין נהר פרת, אנחנו לא מוצאים את אותו. חזרנו על כל המקומות בין נהר מצרים לנהר פרת ולא מצאנו את גן עדן. משמע, גן העדן איפה שהוא נעלם, הוא נעלם, ההיגיון אומר, הוא קיים בזה. יש לנו חוק שימור, חוק שימור גן העדן, כן, על בסיס חוק שימור החומר, חוק שימור הפחמן, או חוק שימור, יש חוק שימור גן העדן, הוא חייב באיזשהו מקום. אז אם הוא נעלם, צריכים לחפש אותו באיזשהו מקום, כן, אבל הוא נמצא שם. מכאן אני כבר הולך לכל מיני מקומות אחרים בתורה, ואם אנחנו הולכים לפרשת תרומה, למשל, ואני נותן את זה בתור דוגמה, ככל אשר אתה מוראה בהר, אומר רש"י, נתקשר משה במעשה המנורה והראה לו הקדוש ברוך הוא מנורה של אש, נכון? יודעים, אבל רש"י הזה רחוק מפשוטו של מקרא, כרחוק נזרק ממהר, משום שהביטוי ככל אשר אתה מוראה בהר נאמר שם 3 פעמים. נאמר וכמותר את המשכן כמשפטו אשר עורך את הבהר, ונאמר כאשר הראה אותך בהר דבוק לוחות את ה... זה אותו כאשר הראה אותך בהר כתעשו, ונאמר, מה זה לא נאמר רק לא נאמר, זה נאמר כל כך ומשמעות הדברים לא יכולה להיות אחרת מה שחזל, שאומרים, כמו שיש משכן למטה, יש משכן למטה. כמו שרבנו ביקר למעלה את המשכן, והיה צריך לרדת למטה ולעשות משכן דוגמתו. אבל העובדה שיש משכן למעלה, איפה יושב המשכן למעלה? בכלל. נראה וישכן מקדם לגדל את הכרובים ואת לעד אחר ומתאבר, זה בדיוק מקביל לנו לכרובים ששומרים על עץ החיים. מה זה עץ החיים? התורה, עץ חיים למחזיקים בה, נכון? וכרובים ששומרים על עץ החיים, כלומר זה הכל מודלים שאנחנו מכירים ממקדש ומשכן. זה אומר שכל הדבר הזה קיים. במקביל כמובן, וזה הדבר שדיברנו עליו בשיחת רב, לכן אני מקצר בו כרגע מאוד, במקביל לגן העדן שהוא ללא ספק המקדש, ויחזקאל מביע את הדברים בהבעה ברורה וחד משמעית ביותר, יחזקאל כ"ח, מביא את הדברים ממש במברקים. אמור לנגיד צור, בן אדם דן אמור לי ליצור, ואמר לו עניין גבה לבך, ואת אומר, אל, אני מושב אלוהים ישבתי בלב ימים, ואתה אדם ולא אל, ותיתן לבך כלב אלוהים, לא יכול שלא להזכיר, ויתן כאלוהים. יודע את טובה, הנה חכם אתה מדניאל, כל סתום לא ממוך, וחוכמתך ובפעולתך, ואז היא הביטה חילך, והגבל לבבך בחילך, כלומר, אדם שאומר, אני חכם כמו הקדוש ברוך הוא, זה בדיוק אחרי שהיה שם בעץ הדעת, ואומר, ואתה אדם ולא אל ביד בחלליך, ואז הוא ממשיך ואומר לו, בן אדם, כן, אומר, אתה חותם תוכלית מלא חכמה וכלי ביופי, בעדן גן אלוהים היית. כל ימין יקרה מסוכתך, עודן פקדה ויעלום תרשיש שום ויושפה סתי, סביר מוקד ומרקד וזהב, הרי אנחנו מכירים את זה את הכל, מפדש, נכון? עד קחו, ממשך הסוכך, ונתתיך בהר קודש אלוהים היית. כלומר, עדן גן אלוהים והר קודש אלוהים זה אותו דבר. והעניין הזה שגן עדן, בית המקדש, מופיעים איפשהו ביחד, זה עיקרון, הייתי אומר, דומה, מחזיק אותנו לשם, אבל הדבר הזה איפשהו נעלם, קיים במקדש שלמעלה, ואני מזכיר יותר שזה עומד כנגד מקדש שלמעלה, רק כדי שנדע איפה חפש את הגיהנום. כלומר, אם בסופו של דבר לחפש את גן עדן ואת המוקד שלו בהר המוריה, אז הגיהנום לא רחוק משהו. גיא בן הינום. גיא בן הינום וכל התיאורים שיש בחז"ל על גיא בן הינום, וכולנו, כשאנחנו מדברים על הגיהנום, אנחנו מריחים שם שריפה וגוויות וזעקות של כל מיני נשרפים וילדים ואנשים מבוגרים, הכל בדיוק מה שהיה בגיא בן הינום, בבבות התופת. כלומר, אם אתה עומד שם בבית קברות סמבוסקי, פחות או יותר, מי שמכיר, כלומר, כשאתה עומד על מה שאנחנו קוראים הר ציון, בחלק המזרחי שלו, אתה מסתכל ואתה רואה את גן עדן מצד אחד ואת הגיהנום מצד שני. והדברים הולכים ומתחברים, והמון המון המון מקומות במקרא אחר כך הולכים עם העניין הזה ועם התופת הזאת. וכמובן חז"ל הלכו בדמיונם גם לכל מיני מקומות דומים לזה. כן, שאומרים שם ש... עם אלה שדיברנו, כן, שעמק בית שאן, מה שקוראים היום עמק המעיינות, לא יודע, שיהיה. עמק בית שאן נמצא בפתחו של גן עדן. מאיפה זה צמח? זה בגלל שכשמדברים על חמי טבריה אומרים דחלפה אפיתך דגיהינום. כלומר, אתה רואה שניים זה מול זה, למה דחלפה אפיתך דגיהינום? משום שהלבה הרותחת של התפרצויות הרי הגעש, שמזה היה מעיינות החמים, כן? כל רמת הגולן וכל מה שמתחתיה, כל זה אבנה וזה התפרצויות של הרי הגעש. זה ממש מזכיר, הייתי אומר, את הגיהנום, את התופת, את השאול, כל המושגים האלה, ושוב הכל הולך לבמות התופת בגיא בן הינום, גם התופת שנמצאת למטה. אבל אנחנו לא מדברים כרגע על הגיהנום, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אני אומר, זה אותו עולם גמול שמתואר לנו כאן. על העולם הזה אני רוצה לדבר מספר דבר. כלומר, אני מקווה כרגע על עולם הביניים. ואולי לפני כן אני אעבור קצת לדבר על העולם השלישי ואחר כך אם נספיק גם על העולם הרביעי. כלומר, כרגע אני משנה את המספרים, כרגע העולם שלנו הוא העולם הראשון, עולם הגמול הוא העולם השני, ואני כרגע אדבר על תחיית המתים. מה עם דיוק תחיית המתים? בדבר הזה, למרות שחושבים שיש מחלוקת, אין שום מחלוקת, והדבר הזה מוסכם על כולם, זה עולם שמחזיר נשמות לתוך גוויות. עולם שמחזיר נשמות איתו. אין שום רמז ברמח"ל, ואפילו נאמר שם הפוך, ואני לא צריך לחשוב על מצבים כאלה, שהנשמה תחזור אל הגוף כפי שנרכב כבר בקבר, זה דבר שמסוג דברים שקשה לנו לתאר, מה גם שיש הרבה אנשים שבעבודתם נשרפו, נטרפו, ולא נשאר, לא נותר מהגבייה כבר מתעכלה הגבייה לגמרי, וכל מי שראה בכלל אי פעם איזשהו דמות של שלד, שקבעו כמה מאות שנים באדמה, קשה לו מאוד לתאר בדמיון הכי פורה שיש לנו, שהנשמה תחזור אל השלד הזה שנמצא שם. ואין צורך. והמחל אצלנו כאן בדרך השם, אלינו אומר שהנשמה תחזור לתוך הגוף זה, וממילא אין צורך לקשור את הקבורה בכך שאנחנו שומרים על הגוף עבור תחיית המתים, הקבורה, משום כבודו של המת ומשום מודל לדברים אחרים שלא מספיק להסביר אותם עכשיו, אבל הנשמה נשמרת, והנשמה נשארת, והנשמה יוענק לה גוף כדי שהיא תפעל בתוכו ותרלה אותו ותשלים אותו. כאשר העיקרון הקיים, וכאן אני נוטש את שיטת הרמב״ם לרגע אחד והולך על פי שיטת הרמב״ן, ושהיא גם שיטת הרמח"ל, השלמות לא נמצאת כאן ולא נמצאת כאן. השלמות נמצאת באמצע. השלמות נמצאת ביכולת לחבר גוף עם נשמה. כאן מתחברים ומתאחדים שני העולמות, וכאן בא לידי ביטוי יצירתו של הקדוש ברוך הוא במצורת הבדית. לא ביצירת הנשמות בא לידי ביטוי יצירתו הטובה של הקדוש ברוך הוא, אלא דווקא בחיבור בין יצירת נשמה שהיא מעולם אחד ויצירת גוף שמעולם שני, ולכן אנחנו צריכים את תחיית המתים. תחיית המתים מביאה את החיבור הזה בין גוף ונשמה. זה האתגר שהנשמה במסגרת גוף יובילו שניהם יחד, יחתרו שניהם יחד אל עולם השלמות, כשהנשמה לא יכולה להגיע לזה בלי הגוף, והגוף לא יכול להגיע לזה בלי הנשמה. מה טיב החיבור הזה? אנחנו לא נספיק לדבר כאן, אבל אני אומר, זה החיבור הגדול, וזה החיבור של תחייה בדיוק. ואז, וזה הדבר באמת ייחודי לרמח"ל, אפשר יהיה לחזור ולהתאתגר מחדש באתגר שעמד לפני הדבר הראשון, כלומר, להגיע אל השלמות הגמורה, שזה כאמור יכול לעשות רק האדם, ולא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה עבורו, מהסיבות שכבר אמרו. כן, האדם לא יכול להיות בדבר הזה טרפיס. היה להיות הנהג בעצמו, ולעשות את הדברים בכבודו ובעצמו, אבל העולם האידיאלי הוא כאמור חיבור של גוף ונשמה, כששוב אני רוצה כרגע למטוש את האפשרות של חיבור של הנשמה עם הגוף כפי שמת. כן? למרות שזאת הייתה אמונה אצל הרבה, והיו הרבה שאלות שנשאלו ראשונים בעניין הזה, ומחיר בשוטים בריבה של ברשבה, כן? מה קורה כשהגוף נשרף, מה קורה כשזה עבר נשר וכל הדברים האלה. אנחנו לא צריכים לדבר על זה בעולם של מסתרות אינם עניין, אבל הנשמה קיימת והקדוש ברוך הוא ייתן לה את הגוף שלה. אם אתם רוצים בכל אופן שאני אגיד איזה מילה מה קורה עם הגוף שלנו, על פי הבנתי הגופים מתמזגים מחדש עם האדמה, לא כולם, אבל זה האידיאל. האדמה היא שורש הגופים, הם מגיעים אל הכלל, הנשמות עוברות אל איזשהו עולם שבו הן מתמזגות עם כלל הנשמות, כל אחד בתחום שלו, ושם נמצא התענוג העליון. וכשהם חוזרים ומתפרטים, אז הקדוש ברוך הוא יהיה לו מאיפה לחצוב גוף, מתוך הגוף הכללי, מתוך האדמה, ויהיה לו מהיכן לחצוב את הנשמה, ושם הדברים יגיעו אל שלמותם ואל עולם אידיאלי שמקיים את שניהם. כאן יש להגיד שיטת הרמב״ם. הרמב״ם זה בהקדמתו לחלק חלק בסנהדרין, בפירוש המשניות. יש הרמב״ם הקדמה גדולה מאוד שבה הוא מבהיר את עמדתו, ועמדתו בנושא הזה שונה מעמדת הרמב״ם ומעמדת כל המקובלים ומעמדת הרמח"ל, ובעצם מעמדת כמעט כל הראשונים. הרמב״ם, על פי השיטה האריסטוטלית, לא יכול לקבל בכלל את האפשרות הזאת שגוף מסוגל להגיע לשלמות. הגוף הוא זה שהחכם מדמה אותו לאישה זונה, כמו שאומרים. כן, גוף זה תמיד פחיתות. וממילא עולם שלם הוא רק עולם רוחני, הוא רק עולם נשמות. וזה בכלל אותו להסביר, כן, שמה יש בכלל צורך בעולם של תחיית המתים. אם נספיק, נספיק. אם לא, אני אפנה אתכם למקור שדן על זה, כלומר, ספר שני. בדבר הזה, אז לשם מה יש לרמב"ם בכלל צורך בתחיית המתים? זוהי שאלה שעומדת לפני עצמה. אבל עיקר העניין כאמור, לדעת הרמב"ם, שאחרי תחיית המתים יש לו מה שנקרא עולם הבא. כלומר, שוב, הנשמה נפרדת מגוף, ומגיעה לאיזשהו עולם נצחי של תענוג אילאי, אבל בסופו של דבר, היכולת של הנשמה לבטא את שלמותה, זה לא במסגרת גוף, אלא דווקא במסגרת נפרדת, מסגרת שכולה רוחנית. והיא האידיאל בסופו של דבר, אני כרגע, אם נספיק עוד, נדבר על הרמב"ן, אם לא נשאר במסגרת הרמב"ן, כיוון שהיא רלוונטית יותר לרמח"ל ולמה שנוגע בו. כאן יש בהחלט מקום לדון בשאלה גדולה שקשורה לתחיית המתים. תחיית המתים יש לה מקורות במקרא. לדעתי יותר מקורות נסתרים מאשר מקורות גלויים, אבל יש גם מקורות גלויים. מקורות הגלויים הם ממש מספרים. השאלה אם כן, איפה היה תחילת המתים מתוך כל העניין? שוב, אני פעם נתתי רמז, אני חושב מהפסוכים הראשונים במקרא בדבר הזה, ואני חושב שזה רמז נכון. והרמז הוא קודם כל חוסר הסימטריה שקיים בפסוקים הראשונים, שכל בעלי הספרות וכל אנשי הביקורת שברו עליו את שלי. וראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, הארץ אותה טוב ורוב הכל שלו מתקרות, היה מתבקש בגלל הספרותי של יופיע על הפסוק. כן, וראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והשמיים היו וכאן אתה אומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה, נשארת אותנו עם פסוקים תקועים. מה שעל כן, אני באמת נוטה להסביר בעניין הזה, שבאמת יש כאן שלושה פסוקים ולא שנה. אין פה רוב, נכון, נכתוב את זה. לא, לא חשוב, נהיה לי לדבר. בראשית, פסוק א' זה בראשית ברא אלוהים את השמיים בארץ, פסוק ב' זה השמיים היו. לא חשוב כרגע, אני יכול להגיד לכם מה היה אמור להיות כתוב שם. אבל אני לא, לא, לא מתרגע, זה לא נבוא לנתח פשוט כנקרא. נגיד מהשמיים היו אור. אני לא כרגע זה מהפסוקים בימי אור, ראיתי את הארץ בימי אור, ואין השמיים אין אור. מהשמיים היו אור, או עוד כל מיני כאלה דברים, פסוק ג' בארץ אותה, טוב ועבור וחושך בטר. איך פסוק ב' הוא נמחק. הוא לא מופיע. לשון אחרת, מה אומר לנו התורה? אם ניקח, כמו ששמעתי מרבי ורבי רבי אלבינות, שמיים זה תמיד לשון שם, אז אפשר להגיד, במקום בראשית ברא אלוהים את השמיים, וזה אפשר להוכיח, פסוק מפורש בקהלת, אני לא אבוא כרגע להוכיח, אבל שמיים זה לשון שם. שם, 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 שם. אז אפשר להגדיר את הפסוק בראשית ברא אלוהים את השם ואת הפה. אפשר להגיד את השמיים ואת הארץ, אני אגיד את השם ואת הפה. ופה היה כך וכך. מה בעצם אמרנו? שם ברא את השם ואת הפה. אתה צריך לדעת מה היה. מה היה שם? אתה לא צריך. מי שרוצה לדעת מה היה שם, נקרא מסכת חגיגת פרק ב', שם יש דיונים. כן? אבל אתה אומר בראשית ברא אלוהים את השם ואת הפה, ופה היה כך. מה שם? אז זה אומר שיש משהו שם, שהתורה לא התייחסה אליו, משהו כך. אבל כאמור, העולם שאנחנו מדברים עליו עכשיו קיים בעיקר בספר דניאל, בכל המקומות אחרים אני יכול לעשות את זה כמשל, אבל בספר דניאל אי אפשר, ודניאל מדבר במפורש על ורבים משני אדמת אפר יקיצו. נכון שיש לנו סיפורי תחיית המתים, אבל יש לנו בבן של האישה הצרפתית ובבן של האישה השונמית, אבל שם זה לא בדיוק תחיית המתים, זה מוות קליני שאליהו ואלישע הצליחו לחיות. גם האיש ההוא שעצמותיו נגעו בקבר אלישע, בואו נגיד דברים שהם באותו יום שאדם מת, אפשר ללכת לחזון העצמות היבשות. אבל חזון העצמות היבשות באמת יותר ברך להבין אותו כמשל. שהרי על מה מדובר שם? על תקומת האומה, נכון? כן, על עם ישראל שחוזר מן הגלות. אבל אני חושב שממקום שבאת, משם אתה לבית. כיוון שמה היחס בכלל בין משל לנמשל? הנמשל הוא דבר נשגב. אנחנו רוצים להסביר אותו, אנחנו מביאים דבר קרוב שניתן להתאפס. אני יודע, אנחנו מדמים את מערכת היחסים בין מלך ולקדוש ברוך הוא למלך ובין מלך. הרבה מידרש החדש. מלך ובין מלך זה דברים שקל לנו למשש אותם. וזה מהווה לנו משל כדי להבין משהו יותר נשגב. יחסי הקדוש ברוך הוא גם ישראל. מה הנמשל אצל יחזקאל? גאולת ישראל וחזרתם אל ארצם. מה המשל שאומר לנו דבר קרוב שאפשר להבין את זה בו? תחיית המתים. מה זה אומר? תחיית המתים הייתה בשורש ועברה במסורת, בתורה שבעל פה, מאיש לאיש, כולם מתו. הוא אומר לה, תשמעו, כמו תחיית המתים גם יכולה להיות גאולה, כלומר תחיית המתים שלנו. אז ברור שהיה. כך ניתן גם לבאר פסוקים בישעיהו שאומר, יחיו מתיך נבלתי יקומו נקיסי וברזות תל אורות תלך. אבל כל המקומות האלה, אני אומר, ניתן להסביר פה, ניתן להסביר שם, ניתן להידחק פה, ניתן להידחק שם. המקום היחיד הברור במקרא שעליו אין תשובה, זה הפסוקים בסוף דניאל, ורבים משני אדמת אפר יקיצו וכולי. אפשר אולי לדבר משהו על יצאו לרוב ותגרי הראשון הפשוטי כתולה אתם ותמות וישר לא תגמר כאילו לא פרוסה, ועכשיו לא נזכר מפורש תקיית המתים. אלא שממקום שבאת זה שטר בשוברו בצידו. משום שבעוד שבכל הראשונים והאחרונים ברור שתחיית המתים היא שכר לצדיקים, הרי מה עולה שמה משמעותה של תחיית המתים בדניאל? זה תחיית המתים ליום הדין. הרי מה הוא אומר שם? ורבים משני האפר, אדמת אפר יקיצו. זה לא מתאר את הצדיקים. הוא אומר, אלה לחיי עולם ואלה לחרפת ולדרעון עולם. מה שמתחיית המתים זה לא בהכרח בשורה טובה ומרגיעה, אלא במידה רבה זו היא בשורה מפחידה. זה בעצם מעבר ליום הדין הגדול, ובעקבות הפסוקים בדניאל הולכת הגמרא במסכת ראש השנה, מוכרת לכם. גם במסכת ראש השנה, נראה אותה בקצרה. טוב, הדברים האלה, אני רואה, אנחנו לא נספיק פה את הכל, זה נושאים ארוכים מאוד. אמר רבי, אני קורא בראש שנה תזג נגלת. אמר רבי קרוס, ודאי, אמר רבי יוחנן, שלושה סופים נפתחים בראש שנה, אחד של ראשונים גורם, אחד של צעיקים גורם, אחד של בינוניים. בסדר. תניה, בית שמאי אומרים, שלוש כיתות הן ליום הדין. אחת של צדיקים גמורים, אחת של רשעים גמורים ואחת של בינונים. צדיקים גמורים אתם נלחמים לאלתר לחיי עולם. זה מדבר ביום הדין. כנראה לא מדבר יום הדין ראש שם. דבר כנראה ליום הדין הדבר ברמה, תכף נוכיח. רשעים גמורים אתם נלחמים לאלתר לגיהינום. שנאמר ברבים משני האדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות ולדרון עולם. בינוניים יורדים וצא לגיינום צפצפים ועולים שנייה ילידית ושלישית כצרוף האש וכולי וכולי. בית הלל אומרים ורב חסד בתק לה בחסד ועליהם אמר דוד ארתי כי ישמע השם את קולי פושעי ישראל בגופם ופושעי אומות העולם בגופם יורדים לגיינום ונלמדים השני מסכות ולאחר השני מסכות יש גופם קלה ונשמתם נשרפת ורוח מפזרתם תחת כפות רגלי הצדיקים. אבל המינים והמסורות והפיקורס שקפו בתורה ושקפו בתחיית המתים שפרשו בדרכי ציבור ותנו כתב ארץ החיים כתוב ושקטו את הרבים וכולי וכולי וכולי. עליהם נאמר ויצאו ברוב בגלל אנשים חושבים בי כי אינם קלה ואם אינם קלים וכולי וכולי וכולי. מכל העניין הזה עולה, אני יכול להמשיך לקרוא, זה ממשיך בית גמונם מרבות לפושעי ישראל וכולי. הכל זה כנראה מדבר, וזה גם אומר הרמב"ן בספר בשער הגמול, בספר תורת האדם, וכל זה מדבר ליום הדין הגדול בענך. עולה מכאן שישנם שני ימי דין. יום דין אחד, אני לא מכוון ראש שנה, זה פשוט. יום דין אחד זה מה שקורה. וישור והפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. וזה ברמב"ן מפורש בשעת. כלומר, אדם עולה למעלה ונותן דין וחשבון על מעשיו בעולם הזה, ונשלח או לגן עדן או לגיהינום, על פי מעשיו, מה שאנחנו יודעים. אחר כך, יש עוד יום דין אחד לכולם, וזה אחרי שיכלו נשמות שבגופים, כלומר, אחרי שהקדוש ברוך הוא בכלל גומר את כל ענייני העולם הזה, כולם עומדים שוב ליום הדין, ויוצאות נשמות מגן עדן, ויוצאות נשמות מגיהינום, וכולם עומדים ליום הדין, וזה מה שנאמר, אלה לחיי עולם, ואלה לחרפות ולדירות עולם, ורבים משני אדמת עפר יקיצו, כלומר, תחיית המתים של כולם, אבל לא כדי לקבל את השכר ואת השלמות ואת כל מה שדיבר על הרמח"ל, אלא כדי לעמוד לדין. זה מה שנקרא אצלנו, יש שני דינים. והשאלה, למה צריכים שני דינים? למה צריכים שני ימי דין? זה שאלה אחרת. למה יש צורך ומה יחדש לנו יום הדין השני, שלא ידענו ושלא יכולנו לתת גמול ביום הדין הראשון? כבר על פי הרמח"ל עובדים אוטומטית, ברגע שהגיע הזמן כולם עובדים אוטומטית מגן העדן אל תחיית המתים, שאם יעברו מהגיהינום אל הכיליון ואני לא יודע למה. למה צריכים פה שני ימי דין? אני חושב שמהדבר הזה מוכח בעל כורחנו, זה גם יסביר משפט הרמב"ם בעניין הזה. הדבר הזה מוכח בעל כורחנו, שכשאנשים מגיעים לעולם הגמול, גן עדן וגיהינום, לא נפסקת הבחירה החופשית. לא נפסקת הבחירה החופשית, וממילא יש צורך ביום דין נוסף. זה דברים שרק אני אגיד לכם, לא תשמעו את הרעיון הרזוי הזה מאף אחד אחר.
למה מוכרחים להגיד את זה?
טוב, יצחק, שזה מביא על הרעיון. כן.
מה? למה מוכרחים להגיד את זה? אפשר להגיד גם משהו אחר.
מה עוד אפשר להגיד?
שאנשים שהושפעו מהבן אדם הזה יגרמו ליותר שכר לבן אדם, וזה ייקבע רק שאנשים האלה ימות.
אנשים שאי אפשר לקבוע
הושפעו לרעה או לטובה מאותו בן אדם.
אתה לא יכול לדון אדם רק בכלל התוצאה. אתה דן אדם על פי הכוונות שלו, אתה דן על פי כמה הוא ישיג לעשות, על פי כל הדברים האלה. כל הדברים האלה לכאורה ברגע שאדם מת ועומד לפני בית דין של מעלה, יש לך כבר כל הנתונים.
אבל מה זה לא דנים על פי התוצאה? ברור שדנים. דנים איזה מצוות בן אדם קיים, ואיזה כוונות. יכול להיות שגם איזה כוונות טובות, אבל בין השאר זה איזה מצוות, וכמה המצוות שלו גלגלו.
המצוות שהוא עשה בעולם הזה השתנו אחרי שהוא נמצא בעולם הגמול.
בהחלט. אנשים שקיימו מצוות שהוא לימד אותם בתורה, ישפיע לעתיד על השכר שלו.
אני שומע, אני לא יכול להגיד שאני קונה איזה ביבלו, לא יודע. אנחנו נתנקח את זה, אבל אחת הסיבות שאנחנו יכולים להגיד מה שאני אומר, כי עוד מעט תפילת אביב. אבל אני מבין לא ככה, אני מבין שאכן כשמגיעים, והדבר הזה, אם אני אספיק עכשיו אני אביא את כל הראיות אליו, אני חושב שזו יהיה משמעות, תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כלומר, ילכו מחי לחי לראה אלוהים בציון. אני מבין את המשמעות שאין מנוחה, שיש התמודדות. ההתמודדות היא כמובן שונה. ואם מדובר על מישהו שמגיע לגן העדן, בניגוד למישהו שהיה כאן, עוד מעט נדבר גם על מישהו שהגיע לגן העדן. בגן העדן, גם לאדם הראשון, אתה התמודדות. אז זה באמת ההבדל, אני מעדיף לקחת אותו פה משיטת הרמב"ם, מה שהוא אומר, ההבדל בין בחירת אמת ושקר לבחירת טוב ורע. ונסביר את הדברים בקווים כלליים בשתי דקות שאפשר להסביר אותם או שאי אפשר להסביר אותם. ונבוא ונאמר, בחירת טוב ורע זו היא הבחירה הקטנונית שאנחנו נמצאים בה כאן. שכל דבר נמדד לפי אלף סיבות ולפי אם יש לי עכשיו כוח או אין לי עכשיו כוח, אני צריך עכשיו לברוח או אני צריך עכשיו ללכת לבר מצווה של הבן דודה שלי בגלל שזה ישמח אותה ואני זה ויש לי שיקול כזה, אבל אני צריך ללמוד תורה וכל מיני אלף שיקולים מכל מיני דברים, שיקולים שהם בדרך כלל קטנוניים מקטנוניים שונים, מה כן לעשות ומה לא לעשות. בעוד שבעולם הגמול, שהוא עולם בהיר לחלוטין, שהשכינה נמצאת שם במקום ברור לחלוטין, הבחירה היא הבחירה הבינארית. כן? יש אחד ואפס. אלה שני המספרים היחידים. אתה רוצה ללכת עם הקדוש ברוך הוא ולחסות בצילו, או אתה רוצה ללכת נגדו ולהיות עצמו. זאת שאלה גדולה. מי שחושב שזאת לא שאלה גדולה, יבחין בכך שאתה הראשון, למרות שהבגן היה אין חטא. השאלה איננה שאלה כל כך פשוטה, זה רק המעבר מהדברים הקטנונים שאנחנו נמצאים כאן להחלטה האמיתית, האמיתית. אתה רוצה ללכת עם הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה ללכת עם פה. ולהיות עצמי. אין, הרצון להיות עצמאי הוא רצון מאוד מאוד גדול, מאוד חזק אצל האדם, דומיננטי, לא פחות מאשר הרצון ללכת עם הקדוש ברוך הוא, אבל הכל בהיר לחלוטין, בגלל שהשכינה מסתובבת שם, ואדם יודע בדיוק מה נכון ומה לא נכון, לאן מוביל כיוון זה, לאן מוביל כיוון אחר, הכל ברור לו לחלוטין. אין אפס. אדם עומד בראש הגג, והוא יודע בדיוק אם הוא רוצה להישאר על ראש הגג או שהוא קופץ למטה, והבחירה עומדת לפניו. אדם שנוסע במכונית על הכביש, זה לא בדיוק הבחירה הזאת. אדם שהוא נוסע במהירות 145 קילומטר לשעה, זה לא בגלל שהוא החליט לקפוץ מהגג, ואז הוא אומר, אני אצא מזה, אין לי פה, ואני שם, ולא, בום, התנפץ. אבל הבחירה שלפניו הייתה אחרת, כל הבחירות שלנו כאן קטנוניות, ועם שיקול כזה, ועם שיקול אחר, ועם הוראת יותר כזאת, ועם כאן שלא סוכרים בדיוק שהקדוש ברוך הוא קיים, וכאן שאולי זה לא נורא מה שאני עושה, וכל מיני מלחמות קטנות ומתישות, אבל לא ההחלטה הגדולה. וגם בגינו, יש לאנשים הבחירה, מה שנאמר, אפילו מצפצפים ועולים. כלומר, האמירה הברורה והאחת משמעית, יפה זיקיתנו, יפה דנתנו, יפה חייבתנו, וכל מה שמתואר על הדת כורח, כן, כשהם עומדים שם למטה ואומרים משה אמת ותורתו אמת, ואני מזכיר לכם שבמקור זה לא נאמר על רוח הישיבה לבוי שליחתים, זה נאמר על משה רבנו, ואם כן, כשהם עומדים עם בחירה ברורה ושם הם בוחרים בתור. מה המשמעות של העניין? אנחנו ממש צריכים לבוא צריכים לבוא בערכו. אז שוב, בכל אופן יצאתי דרך חובת הדרשן וגמרתי בפרשת קורח, לא הספקתי לבוא את כל הדרשן.